לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן שב וטוען כי ארצו אינה מקדמת עסקת גרעין עם איראן. בלינקן אומר עוד כי וושינגטון ניהלה עם טהרן מסע ומתן בתום לב בקיץ הקודם, אך איראן לא ידע או הייתה יכולה לעשות את הדרוש ממנה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בלינקן שוחח היום עם עמיתו הישראלי שר החוץ אלי כהן. בשיחתם אמר בלינקן לכהן כי בזמן שהחצר האחורית של ישראל בוערת, קשה יותר לחזק את הסכמי אברהם או להרחיב אותם עם נורמליזציה עם סעודיה. המפכ"ל קובי שבתאי סיים את כהונתו בחודש ינואר, בעוד כחצי שנה, כך בהודעה משותפת של המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל. עוד סוכם כי השר והמפכ"ל ימשיכו בעבודה משותפת עד לסיום כהונתו של שבתאי. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי היום נעודו לפגישה בת 6 שעות השר איתמר בן גביר והמפכ"ל שבתאי. תאונת דרכים קשה בשעה האחרונה בכביש 90 בבקעה, 6 נפצעו בהם, אחד באור חנוש ו5 קשה. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב ובהם רכבים פלסטינים. צוותי מד"א וכוח צה"ל העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבתי חולים בישראל. מחבלים פתחו ערב באש לב המעבר גלבוע צפונית לג'נין. במקביל במחסום שועפאט סוכל פיגוע דקירה שתכנה לבצע מחבל צעיר בן 12. שר ביטחון יואב גלנט מותח ערב ביקורת בטקס על הקולות משמאל הקוראים לסרבנות של אנשי המילואים, ואומר כל מי שקורא לסרבנות איננו פועל כחלק ממחאה לגיטימית, בקריאתו הוא פוגע בדבר החשוב ביותר, ביטחון מדינת ישראל. הקריאות לסרבנות והאיומים להפסקת ההתנדבות מערערים את ערכי הבסיס של צה"ל ומסכנים את כשירותו, כך דברי שר הביטחון. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע בשעה האחרונה מותו של הנער בן ה-13 שטבע ערב בחוף הים בעיר. קנצלר גרמניה אולף שולץ סבור כי המרד של קבוצת שכירי החרב וגנר החלישה את הנשיא הרוסי פוטין וזיהתה סדקים בכוחו. שולץ אמר עוד ערב כי התנאים המוקדמים לשיחות שלום מוצלחות זה שהקרמלין יכיר בכך שעליו להשיג את חייליו מאוקראינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכניתנו קירות שקופים, התוכנית שעוסקת בנושאים היותר עמוקים בחינוך, בסוגיות הרגישות שעולות אצלנו, ובדרך כלל הנושאים שאני מעלה כאן, הם לא אליהם בדרך כלל, אבל הרבה פעמים זה נושאים שבעצם עלו במהלך השבוע אצלנו, הגיעו למשרד, לייעוץ, סוגיות שאנחנו עוסקים בהם. אנחנו מרגישים, נקרא לזה את התקופות בציבור, מה כל אחד מתמודד, ולפעמים עולות סוגיות ככה שמרגישים שרוב הציבור נצרך להם. אז הערב בעזרת השם נעסוק בנקודה מאוד מאוד חשובה, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי הוא פנחס בינדר, ונתי שולמן הוא עונה לטלפונים שלכם ב-03-593-93 או דרך האתר כל חי. אנחנו רוצים בעזרת השם לפתוח את התוכנית בסיפור ש אולי חלק מכם כבר שמעתם אותו, אבל יש בו מסר אדיר ואיתו הייתי רוצה לפתוח את התוכנית הזו. החזון איש זצ"ל היה לו מניין לתפילה בביתו, ומספר אחד מהמשמשים בקודש ש ערב אחד סיימו תפילת ערבית, אנשים התחילו להתפזר, נשארו עוד שניים, שלושה ככה בתוך הבית, אבל היה שם אחד האברכים שהגיע עם כמה ילדים, והילדים התחילו קצת להשתולל, לצחוק, להסתובב, בתוך הבית ככה אחר התפילה. ואז אחד מהמקורבים, איש מבוגר, הסתכל על הילדים, וגם החזוני שהסתכל עליהם איך הם מתרוצצים וצוחקים, אז הוא אמר לרב, איי, הם עדיין ילדים, הם עדיין שמחים, עוד לא הכירו את החיים. אז כך הוא מספר, חזוניש נתן בי את עיניו, הסתכל עליי במבט רציני מאוד, חשב כמה שניות, ואז אמר, אלו דברי הבל. הילדים שמחים, כי הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שמחה. ומה שקורה שכשהם גדלים, הם הולכים ונהיים יותר מדוכאים ועצובים, זה בגלל שהשם עשה את האדם ישר, כי האלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שמחה, אז מדוע אנחנו רואים ילדים ולא מעט עצובים? מדוע אנחנו רואים ילדים שלא מתנהגים באופן הטבעי שלהם? ואני רוצה לדבר כאן על תופעה שהרבה הורים לא ערים לה, ולצערי הרב, אם אנחנו לא נעמוד בשער ונזעק ונצעק את הצעקה הזו, עוד 10 שנים הורים יחשבו שזו הנורמה, שזו הבריאה, שילדים כמונו המבוגרים, עם פרצוף חתום, עם כעסים, עם תסכולים, עם עצבויות, עם קושי נפשי, וזה לא מצב טבעי. אני רוצה לזעוק את הזעקה הזו ולהסביר. זה לא מצב טבעי שמותר לנו להשלים איתו. וזה לא הוגן לא כלפי הילדים, ולא כלפי קודש הבריחו, שאנחנו מגדלים דור של ילדים עצובים. כל גננת תספר לכם שיש לה בגן לא מעט ילדים, שרוב היום הם במרמור, או בעצבים, או בתסכולים, או סתם בעצבות. למה? למה אנחנו גוזרים את זה על הילדים שלנו? הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שמחה. אני משמש כיועץ למוסדות חינוך. בחלק נקרא לזה, בקריירה שלי, יעצתי לאיזשהו מקום שנקרא מרכז חירום. אתם יודעים מה זה מרכז חירום? מרכז חירום זה כמין פנימיה, זה כמו חדר מיון נפשי לילדים. כמין פנימיה שיכולים להגיע אל הילדים פתאום ב-2 בלילה, ב-4 לפנות בוקר, בשעות לא שעות, בגלל איזושהי התפרצות נפשית בבית, או איזושהי משהו נקרא לזה חמור מאוד, ואין איפה לשים את הילדים, והילדים האלה מגיעים לשם. שם יש ילדים עצובים. אני מדבר על ילדים שלוקחים אותם מההורים שלהם, ב-2-3 לפנות בוקר, שמים אותם שם, הדלת נסגרת, ואין אבא ואין אמא, ואף אחד לא יודע לאיזה פרק זמן, זה רק עד שתימצא להם משפחה אומנת, ומשפחה אומנת זה מי ששפר עליה גורלה, ילדה כזו או ילד כזה, זוכה להגיע למשפחה אומנת. הרבה מהם הולכים אחר כך לפנימיות. למה? אחת הילדות הגיעה עם כאב לב שהיא לא סולחת לעצמה, ילדה בת 8, למה את לא סולחת לעצמך? בגלל שהיא זו שסיפרה לשוטר שאבא שלה הכה אותה, ובגללי, זה הניסוח שלה, בגללי אבא עכשיו יושב בבית סוהר, ואמא לא קשירה לגדל אותה, וככה ילדים נתלשים. אם אתם חושבים שאני מדבר על 2-3 מעיר, אחד ממשפחה, ממש ממש לא כך. ולאט לאט אנחנו הולכים ומגדלים, אולי נתתי מקרים קיצוניים, נכון? אבל גם הרבה מאוד לא בשוליים הללו, לא במקרים הקיצוניים, אנחנו מגדלים ילדים שהנורמה שלהם היא נורמה של עצב. היא לא הנורמה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. מה גורם לדבר הזה? אנחנו כהורים, לכל אדם יש איזשהו מצפן פנימי, תקראו לזה הנפש האלוקית בשפה תורנית, יש איזשהו מצפן פנימי, או הרב דסלר מדבר על נקודת האמת שבלב, תמצאו את זה בספרי המוסר, בכל מיני שמות שונים. ונקודת האמת שבלב אומרת לאדם, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, את לא אמא טובה לילדים, אתה לא אבא נכון לילדים. ואז אנחנו מתחילים להרגיש איסורי מצפון. וכשאנחנו מרגישים איסורי מצפון, הרצון שלנו, האוטומטי, זה לפצות את הילד. לפצות על זה שאני לא אמא טובה. תעשו מחקר. אני לא צריך לעשות את המחקר הזה בגלל שעברו תחתיי, אני חושב, מאות, אולי יותר ממאות, שמתייעצים ממש פיזית בפגישות, ובוודאי ובוודאי בטלפונים. והרוב מרגישים, אני לא אמא טובה. רוב האמאות מרגישות שהן לא בסדר כלפי הילדים. ואז אנחנו אכולים באיסורי מצפון. והדרך שלנו היא לפצות על זה. עכשיו, בואו ניקח דוגמה בבית רגיל, נורמטיבי, זוג הורים, הכל בסדר, ואין זמן לילדים, באופן טבעי. פתאום אחד הילדים לא מרגיש טוב. אני לא מדבר על לא מרגיש טוב ומשהו ויראלי חולף. אני מדבר על משהו שאימא ואבא נהיים קצת רציניים, ומבועלים ומפוחדים, והרופא אומר, ממלמל כל מיני דברים לא ברורים, והילד חלש מאוד. ואז פתאום שוכחים את כל שאר הבית, כל תשומת הלב שלנו מרוכזת באותו ילד, בילד שלא מרגיש טוב. ונותנים לו יחס מיוחד, ומטפלים, ומדברים, אולי אתה רוצה כך, אולי כך בן שלי, ואמא פתאום לא הולכת לעבודה, ואבא פתאום לא יוצא לכולל, ונשארים עם הילד, ועוזרים לו ומטפלים. אתם יודעים ממה זה נובע? כמובן שיש את הדאגה הטבעית שלנו כהורים. יש לנו דאגה טבעית כהורים. אבל מצד שני, הרבה פעמים זה נובע מזה שאנחנו באופן כללי מרגישים לא טוב מול הילדים, מרגישים שאנחנו לא בסדר מול הילדים, ואז מה שאנחנו עושים זה מפצים. עכשיו, אתם יודעים מה קורה לילד כזה? ילד כזה שלאבא אין כמעט זמן להתייחס אליו. אמא עסוקה כל היום. פתאום הוא לא מרגיש טוב, ואז הוא מזהה שכולם סביבו. בעצם אנחנו מעודדים את הילד להתמכר לתחושה של אני מסכן, לא טוב לי, כי כשלא טוב לי, סוף כל סוף, לא, הילד לא עושה את זה בחשבון לוגי, אבל ככה הנפש שלו בנויה. כשלא טוב לי, אני מקבל יותר יחס, אני מקבל יותר הסתכלות, אני מקבל יותר מקום בלב, אני מדגיש את המילה בלב של אבא ואמא. שימו לב, כשילד לא מרגיש טוב, לא קונים לו פיצה, לא קונים לו ממתקים, ולא מאכילים אותו גלידות, נכון? אדרבה, הפוך. אבל מה כן נותנים לו? נותנים לו את הלב. אם יש לנו דאגה כלפיו, נותנים את הלב, מה אתה צריך בן שלי? מחסים, בודקים 10 פעמים ביום את המצח שלו, מה המצב, איך הוא מרגיש, עושים טלפונים להתייעץ, מה עושים במצב כזה? וילד באופן טבעי, ילד באופן טבעי מרגיש ש... פתאום תחושות כאלה נעימות, הוא לא יודע להגדיר אותם. אבל זה בעצם מה שהצורך הנפשי שלו, הפנימי, הצורך של הילד, ילד מבקש מאוד 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 בלב שלו, את הלב של ההורים. ואת הצורה הטבעית הזו של לתת לב לילדים, אנחנו איבדנו. אנחנו נהיינו טכנוקרטים. נהיינו טכנוקרטים. מה זה אומר טכנוקרטים? הכל טכני. אנחנו מנהלי פנימייה מצוינים לילדים, שיהיה אוכל טוב ושיהיה בריא, ושהסדינים יוחלפו בזמן, ושהתיק שלו יהיה מהודר מהמותג האחרון. אנחנו מנהלי פנימייה מעולים, אבל הלב חסר. אגב, לא רק בתחום החינוך, יבדוק כל אחד את עצמו, גם בתחומים האישיים שלנו, בעבודת השם, בהרבה דברים. אנחנו נהיים אנשים טכניים, אנחנו הולכים ונהיים מכונות קרות. וילד לא אמור לגדול עם מכונה קרה. וזה אסון בשבילו. ואוי ואבוי, אם עוד 10 שנים אנחנו נרגיש שזו הנורמה. זו צורה טבעית של ילד בן 5, בן 4. ילד חתום פנים, חמור סבר. זה הנורמה. וזה לא נורמלי. ילדים אמורים לצהול ולשמוח ולשחק ולצחוק ולהשתולל ולמרוח בוץ. כי ככה, אני כבר לא מסביר עכשיו את כל הדברים החיוביים שיש בזה מבחינה חינוכית ההכרחיים לילד. אבל כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, הוא ברא בריאה שמחה. ואנחנו מצוברחים, ומצוברחים גם את הילדים שלנו. וזה לא הוגן. זה לא הוגן כלפיהם. עכשיו, אתם יודעים מה נהיה? כשפתאום ילד מרגיש לא טוב, או ילד עצוב, ופתאום אבא נשאר בבית ומחבק אותו ואומר, מה קרה בן שלי? מה אני יכול לעזור לך? או הבת נראית במצב באמת גמורה, עיניים שלה נפוחות מבכי. ואז אמא עוזבת את הכל, ויושבת איתה ואומרת, בת שלי, בואי נצא בחוץ, בואי נדבר, תספרי לי מה קורה איתך, אני רוצה לדעת. אנחנו עושים את זה מתוך חרדה, הלב שלנו חרד. אבל הילד דווקא מתמכר לתחושה הזו. כי כל ילד צמא באופן טבעי לחיבור ללא תנאים בינו לבין הלב, אני מדגיש את המילה, הלב של הוריו. צורה טבעית של ילד בריא שיש לו קשר רגשי חם ועמוק ישיר מהלב שלו אל הלב של אבא ואמא שלו. וככל שהצינור הווירטואלי הזה בין הלב שלו לבין הלב של ההורים יהיה נקי יותר, חלק יותר, ללא עיכובים, ללא פיתולים, ללא עיכולים, כך הילד יהיה יותר בריא בנפשו. וכל ילד מחפש את הנתיב הזה. אמא, את שומעת? לא עכשיו, אני עסוקה. אמא, תקשיבי, כך וכך היה. ואמא בטלפון. איפה אבא? הוא יחזור אחר כך. עד שהוא עונה לטלפון, תקשיב, בן שלי, אני עסוק פה במשהו, אני אחזור אליך עוד מעט, והוא לא חוזר. בפרט הילדים שכבר הלכו לישיבה, רחוקים מההורים, רחוק מהעין, רחוק מהלב. עכשיו, מה קורה? הילד, כאילו, יש מנגנון בנפש שמנסה לחפש איזשהו כביש ישיר, נקרא לזה כך, איזשהו צינור שמחבר בין הלב שלו ללב של ההורים. אני מדבר על ילדים צעירים, ככל שגדלים לצערנו הרב, הילדים כבר מתייאשים מזה, לומדים לשרוד את הרגע. עכשיו, פתאום שהילד לא מרגיש טוב, ואז הוא מזהה, וואו, גיליתי כביש עוקף, כביש עוקף את כל העיסוקים של ההורים, את כל הבלגנים שלהם, את כל הטרדות שלהם. הוא גילה את זה אמנם בשוגג, הוא פתאום נהיה חולה, חולה באמת, חולה רציני. ואז כל הבית סביבו, ההורים סביבו. ילד כזה לא יוותר בקלות על תחושת המסכנות. גם כשכבר סוף כל סוף החום ירד, והחיידק יעבור עם אנטיביוטיקה חזקה, והוא ישוחרר אפילו מבית החולים, אבל הוא לא, וההורים יחזרו להיות עסוקים, קשה לו לוותר על התחושה הזו. ואז הוא מחפש את המאפיינים שלה, את ההתמסכנות, את העצבות, את העצבות, את המסכנות, אני לא יכול, אני לא מסוגל, קשה לי השיעורי בית. מה, אני הולכת למכולת לעשות קניות, אבל אני לא יכולה, הידיים שלי חלשות. הילדים הולכים ומתמכרים לתחושת המסכנות. ופעם זה היה קורה בגיל ההתבגרות. היום זה קורה בגילים מאוד מאוד צעירים. היום לא נדיר בכלל למצוא ילד בן 6-7, עצוב, מדוכה, או עצבני. אתם יודעים מה גורם לו לכל זה? הרצון העז הזה, לייצר איזשהו כביש עוקף עיכובים, ולהגיע אל הלב של אבא ואמא, שבאמת אני אהיה חשוב להם. לצערנו הרב, הם חשובים לנו, רק שאנחנו באמת דואגים להם. אם הם מרגישים לא טוב, או אם חס ושלום איזו סכנה רוחנית או גשמית מאיימת עליהם, אז אנחנו מתגלים במלוא עוזנו, והדרינו, ואהבתנו, אבל רק בשעות הקשות האלו. ולמה? זה לא כפיות טובה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו בילדים הללו? עכשיו מה? מה גורם לנו לזה? הלחץ. יש לנו בעיה בחינוך שאנחנו נלחצים. נלחצים. רואים שהילד עשה משהו לא בסדר? נכנסים ללחץ. מה ייתן לך הלחץ הזה? מה הוא יוסיף? יש כאילו איזשהו חשש, איזשהו ראיתי את הילד עושה משהו, או הילד קצת מתבגר, פתאום הוא גנב, פתאום הוא שיקר, פתאום הוא עשה איזה משהו חמור בתלמוד תורה, והרבי מתקשר חמור סבר, הילד יש איתו איזה בעיה גדולה מאוד בצניעות, ובדיני יושרת ממונות. אנחנו נכנסים ללחץ, ואז מגיבים באינסטינקט. פה אנחנו מתחילים ליפול. אני ארצה בעזרת השם להרחיב גם בעניין הזה של התגובות, ומהי התגובה הנכונה? לפני שנצא להפסקה על פרסומות, נזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו לשאלות שלכם, 03-500-9393, 03-500-9393, או בהודעה לשידור באתר כל חי. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב, בבקשה. יש לנו תקלה קלה עם היציאה לפרסומות, אז אני אתן בעזרת השם את החלק הזה עכשיו, ואחר כך נכניס את הפרסומות. אז מה שאני רוצה לומר זה כך. הרבה פעמים, הלחץ שלנו כהורים, גורם לנו שאנחנו מגיבים ומגיבים לא נכון. קודם כל חשוב לדעת, כל תגובה שמגיעה מתוך לחץ, היא בדרך כלל תהיה תגובה, שגויה. אני זוכר את המחנכים שלי. זוכר את המחנכים שלנו. אני לא יצור פרה-היסטורי, אני לא כזה מבוגר. אבל כשאני הייתי בכיתה ו' ז' ח', בחסדי השם, עוד לא היו הטלפונים הסלולריים. והמורה כשהוא היה בכיתה, הרב כשהיה בכיתה, הוא היה בכיתה. הוא היה איתנו. והמוטו שלהם, אולי האופי השני שלהם היה לא להיבהל. אני לא זוכר אי פעם תלמיד שעשה מה שעשה, לא זוכר אי פעם את הרב מרים קול, צועק, נבהל. היום תראו מה קורה היום בכיתות. הדבר הכי חמור שעשה מורי ורבי בחינוך, כשהיה נכנס נניח לשיחה בבית המדרש, היה איזה תלמיד שלא הבין את עצמו, הדבר הכי חמור ויוצא דופן היה שהוא היה צריך להסתכל עליו כמה שניות ארוכות במבט נוקב, וזהו, ומתחילים את השיחה. לא היה את המאפיין הזה של הלחץ. עכשיו בואו נתן לכם דוגמה. נניח שיש זוג הורים, יש להם ילד בגיל 7-8. הילד יצא מהמקלחת, לוקח מברשת, מתחיל לסרק את השיער למעלה, מה שפעם היו קוראים, לא יודע אם קוראים לזה ככה, אבל פעם היינו קוראים לזה תסרוקת קוצים. אחר כך הוא לוקח את שתי הידיים ומקווץ את השיער כלפי מעלה באמצע כמו קרבולת של תרנגול. הרבה הורים יגיבו לדבר הזה בלחץ נוראי. מה זה הדבר הזה? מאיפה הבאת את זה? איזה תסרוקת זו? אם הם יותר מחמירים, אז עם היד מיד הם ישכיבו לו את השיערות. כל מיני דברים שכאילו מזכירים לנו את העולם המאוד רחוק מהיהדות, והילדים עושים אותם, כי לצערנו הרב העולם הוא פרוץ, אין כבר את החממה של פעם, אין דבר כזה, תכנסו לשכונות הכי סגורות בירושלים, הכל חודר פנימה, שלא לדבר על זה שכבר היום הדור שלנו הוא דור טכנולוגי. דור טכנולוגי שאומר, אני לא צריך לצאת לרחוב, אני יכול להחזיק את כל הרחוב, ואת כל רחוב בעולם, אני יכול להחזיק אותו בכיס של המכנסיים שלי. אז תשכחו מזה, אין היום את החממה של פעם, הלוואי והיה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. ילד רעב זה ילד שבור ועצוב. ילד רעב זה ילד חלש ללא ביטחון. לא נותנים להם להתמודד לבד. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבי 91-71, יד עזרה ושולמית. כוכבי 91-71, יד עזרה ושולמית. כוכבי 91-71.
פרסומה לכלל פעילות העמותה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל, אני הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממו הראש, שזכיתי לקנות דירה מהמדבר, שמאוד קשה לקנות מהם, בלי חובות, בלי כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
תראו איזה מבצע קיץ הכנו לכם, 40% הנחה על כל המסגרות ומגוון עדשות, וזוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים,
בכפוף לתקנון.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
טוב, תודו שזה עושה את התוכנית מאוד מעניינת, שפרסמות קופצות לנו ככה באמצע. ברוך השם, רדיו כל חיים משתדרג למערכות חדשות לגמרי. אז אין היום מושג שנקרא חממה. אין דבר כזה. אין. וגם אלו שחושבים שהילדים שלהם שמורים בחממה, תאמינו לי שזה יכול להיות החבר שהוא הבן של הרב הכי גדול בשכונה, ודווקא הוא מלמד אותו את כל הדברים שלא צריך ללמוד. אז נתתי דוגמה שילד עושה איזה תסרוקת של קוצים, או יוצאים עם הילדים לסיבוב בירושלים, ופתאום רואים מלא יסמניקים, וחיילים, ושוטרים, וזה מלהיב את הילד באופן טבעי. וואי, אבא, בוא נלך, בוא נראה, המשטרה פה נסע עם אופנועים, בוא נלך לראות. מה מיד אנחנו אומרים? נו, נו, באמת, זה מה שיש להתלהב. מעניין, כשהיינו אצל הרב פלוני או אלמוני, לא ביקשת להיכנס לראות. חבל. מה ייתן לנו הלחץ הזה? מה ייתן לנו? אני עוד רוצה להרחיב בנקודה הזו, אבל גם לתת לכם המאזינים אפשרות לדבר ב-03-500-93-93. נאמר שלום וערב טוב למאזין של הקו. בבקשה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב. נביא ונאמר ישר כוח לרב, באמת, שייתן את כל הכלים ואת כל העצות. באמת, ממש, אני אמיתי.
תודה
רבה לרב, וגם לרדיו עצמו, כל המסעים, סביב. עשיתי שהרב, ממשל, פשוט הרב, אם דיפה הרב יכול להרחיב קצת על כל הנושא הזה של מריבה בני אחים, איך אנחנו בתור הורים, ומה אנחנו בתור הורים אמורים לעשות כשיש מריבה, אני מדבר על אלימות לא מילולית, גם מילולית וגם אלימות פיזית בין האחים.
אתה מדבר על איזה גיל?
גילים של בין 8, 9, 6, 7, 8, 9.
תראה, אני, אומנם זה... אומנם זה איזושהי, נקרא לזה, טיפה סטייה מהנושא של התוכנית, אבל כן חשוב, בגלל ששוב פעם, בגלל שזה כואב להרבה אנשים, אז כן חשוב להתייחס לשאלה הזו. תראה, הנושא הזה שילדים רבים ביניהם, יש כאן, צריך לחלק אותו לשתי קומות. יש קומה ראשונה שזו הקומה הטבעית. אין בית בעולם, למיטב הבנתי וידיעתי, ואני אשמח אם יעלו לכאן מאזינים, ויחדשו לנו שאולי אצלהם בבית זה כן כך. אבל אני לא מכיר בית בעולם שאין בו מעט לעת מריבות בין הילדים. הקומה הראשונה היא שזה חלק התפתחותי בהבנת יחסי החברה, זה שילדים רבים. אם לא בבית, הם יריבו בבית הספר. כי לפעמים יש ילד שהוא יחיד בבית. אין לו עם מי להריב כל כך. אבל תמיד יהיו מריבות בין ילדים. מדוע? מפני שככה הם לומדים את החיים. הוא לומד שכשהוא הרביץ, הוא קיבל מכה חזרה, או אחר כך לא דיברו איתו, או התרחקו ממנו. תופעה נוראית בסוגריים שקורית היום, בעיקר אצל הבנות, שפתאום מחרימים בת בכיתה. זה דבר נורא. זאת אומרת, הרבה, הטלפונים שאנחנו מקבלים, זה סיפורים, אני חושב, אולי הכי כואבים בארץ. אני לא מדבר על מה שקורה בחול. אבל אולי הסיפורים הכי כואבים בארץ. וכשבת כזו חוטפת חרם בגיל תיכון, זה כאב נורא והיום שאין לתאר אותו בכלל במילים. אבל נעזוב את העניין הזה. בוא נדבר על הגיל הרך. בגיל הרך, הקומה הראשונה היא צריך להבין שהמריבות, נקרא לזה הבסיסיות, המצויות, הנורמליות, הם חלק מתהליך ההתפתחות של הילד בהבנתו איך מנהלים חיי חברה. ודווקא הוא לומד את זה על בשרו. בבחינת, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. רק כשאדם נכשל בעבירה, ומרגיש אחר כך את הטעם הרע שלה, ואת מה שזה עושה בנפש, ואת הגועל נפש, דווקא זה מחזק אותו לפעם הבאה, ועוזר לו לקיים את אותם דברי תורה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זו קומה ראשונה, ופה אתה צריך לעשות את ההבחנה, לדעת, האם הילדים שלי, כשהם רבים ביניהם, וזה מאוד לא נוח לי כהורה, ומתסכל אותי, ומעציב אותי, אבל קודם כל הפרופורציה, האם זה בנורמה או לא? אז זו קומה ראשונה. קומה שנייה זה כבר יוצא מהנורמה. ילד, נקרא לזה, מתעכב בהתפתחות שלו. כל הזמן הוא חוזר לאותה מריבות, אותה מריבות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או שהוא הופך את אחד הילדים בבית לקורבן. כאן צריך לעשות הבחנה אחרת. כאן אנחנו נכנסים כהורים לעניין החינוך. אני לא רוצה שילד יתפתח עם אגרסיביות, עם חוסר כבוד לזולת, עם זלזול. אחר כך זה עובר גם להורים. יש היום סיפורים. אני לא יודע, אולי לחלק מהמאזינים זה יישמע נורמלי, כי זה מה שאולי הם מכירים בבית. אבל על פי רוב זה לא כל כך נורמלי. יש ילדים בני 10-11 שמרביצים להורים שלהם. אני מדבר על מכות של ממש, על זריקת כיסאות, אני מדבר על נשיכות, ואני לא מדבר על איזה בתים בדרום אפריקה, אני מדבר פה בבתים שלנו. וממה זה מתפתח? כמובן שזה קשור לחסר במשמעת וכו'. זה יכול להתפתח מהרבה דברים. אני כרגע מתייחס לחלק שלך. בחלק שלנו יש ההכוונה שאנחנו נותנים מכזו. אנחנו כהורים, אסור לנו לעמוד במקום השופט. זאת אומרת, אתה לא פותח בית דין, קורא לשני הצדדים, למה הרבצת לו? ומה הוא עשה לך? ומה זה ומה זה? ואז אתה מחליט, הוא צודק, אתה לא בסדר. זה לא כדאי. למה? בגלל שברגע שאנחנו נכנסים וחורצים את הדין, הילד מפתח שנאה אדירה כלפי אחיו שההורים עומדים לצידו. זאת אומרת, במקום למעט את השנאה, אנחנו מגבירים אותה. מה שכן חשוב לומר, זה ככה. לקרוא לאחד מהם, למה הרבצת? ויגידו, הוא עשה לי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. עכשיו אתה מרגיש שהילד באמת מדבר מהלב. מבחינתו, אח שלו היה מגיע לו יותר. אתה צריך לעטף אותו ולהגיד לו, בני היקר, אני עכשיו מדבר אולי קצת על גיל יותר גדול, על 9-10. להגיד לו, בני היקר, תקשיב. לפי מה שאתה אומר, ולפי התחושות שזה עורר בך, יכול להיות שלאחיך היה מגיע אפילו יותר ממה שנתת לו. אבל זה שאתה נתת את המכות, זה הדבר שהורס לך את העתיד. אתה משחית את המידות שלך, אתה הופך להיות ילד אלים. ולכן התהפך העולם, אני לא אתן לך להשחית את עצמך. זאת אומרת, מצד אחד אני עושה הזדהות עם הכאב, שוב פעם, כאשר אני מזהה שהילד מתלונן, כי באמת בנקודת המבט שלו נעשה לו עוול. הוא עשה לי, הוא לקח לי, ואתה רואה את הילד בוכה באמת. נגיד לו, אני מבין אותך, זאת אומרת, יש כאן תהליך של הזדהות, אבל אחרי שהזדהיתי עם הכאב שלך, לך אני לא אתן להשחית את המידות שלך. שים לב, גם בביקורת אנחנו מפרידים בין האישיות של הילד לבין הביקורת על המעשה שהוא עשה. אני לא אתן לך, כילד טוב, להשחית את המידות שלך. זה אגב גם תגובה נכונה מאוד, בעיקר בבתי ספר. כששניים רבו בהפסקה, אחד אומר, מגיעים בוכים למשרד שניהם, אחד יחטיף לשני, לתפוס כל אלה בנפרד ולהגיד לו, תקשיב, לפי מה שאתה מספר, היה מגיע לו המכות שנתת לו. אבל לא אתה תיתן. זה שאתה נותן, אתה הורס ומשחית את האישיות שלך לעתיד, וזה אני לא אתן לך להרוס את עצמך. עוד נקודה אחת, כי מה שאתה נוגע בנושא שהוא רחב, עוד נקודה אחת קטנה, ובזה נסכם את התשובה המתומצתת. הרבה פעמים המריבות בין האחים הם על בסיס קנאה. יש אח אחד חמוד יותר. מוצלח יותר. הילד השני לא יודע להגדיר את זה. למה אתה מרביץ? אני שונא אותו, מעצבן אותי. הוא לא יודע להגדיר, אני מקנה בו. למה זה קורה? למה מרביצים מתוך קנאה? אני לא צריך להסביר. אבל למה בכלל מגיעים למצב שיש בו קנאה בבית? זה לא בריא, אני אומר כאן ממש, כאן זה כותרת. זה לא בריא וזה לא תקין שיש קנאה בין אחים בבית. ברוב רובם של המקרים, הקנאה הזו, בלי שההורים שמים לב, הם אלו שמלבים אותה ומגבים אותה. עכשיו, בוא ניקח משל. תאר לך שיש לך שלושה כיסאות בבית. כיסא אחד זה כיסא פלסטיק. הכיסא השני כבר כיסא מעץ. הכיסא השלישי זה ממש קורסה. אז במשל, שייך שיהיה ביניהם קנאה ושנאה ותחרות. הקורסה אומרת, שמע, אני פה הכי חשובה, תראה, יושב עליי ראש המשפחה, יושבים עליי בשבתות, כשרוצים באמת להתענג. אתה כיסא פלסטיק. אז הפלסטיק מקנה בקורסה. העץ מקנה בקורסה, הפלסטיק מקנה בעץ, נכון? יש ביניהם קינה. אתה יודע למה יש ביניהם קינה? כי שלושתם כיסאות. אבל אם היה כאן כיסא ושולחן וספר, שייך שיהיה ביניהם קינה? מה, השולחן יגיד לכיסא למה עליך יושבים ועליי אוכלים? הכיסא יגיד אני יודע מה לספר, למה בך קוראים ועליי לא מסתכלים? אין קינה. כל אחד יודע שהוא משהו אחר. וזה מה שאנחנו צריכים לייצר בין הילדים שלנו, כבר מגיל צעיר. לאפיין אותם. לקחת, להסתכל על כל ילד. מה הדבר החיובי שיש בו שמאפיין אותו? ובכל משפחה אתה יכול להגיד, שמה, הילד הזה עושה לי ים של צרות. אבל מה? יש לו לב רחמן. אם מישהו צריך עזרה, הוא הראשון שעוזר. צריך מגיל צעיר להגיד לו, יוסי, אתה בעל חסד של הבית. אתה הלב הרחב של הבית הזה. בזה אין לך מתחרים, זה רק שלך. צריך להרגיש את זה. וכל הזמן להדגיש את זה בפניו. וחשוב מאוד שהתכונה שאותה אנחנו מדגישים בפניו, תהיה גם תכונה כזו שהוא עצמו מודע לה. מאוד מאוד חשוב. אחר כך אני עובר לרותי. רותי יש לה המון בעיות, היא לא נקייה, היא מבולגנת, היא משאירה את החדר שלה נורא והיום. אבל החיוך שלה והחברותיות שלה זה משהו שאין כדוגמתו בעולם. רותי, את המאור פנים שלך, את השמש של של הבית הזה. את מפיצה אור איפה שאת הולכת, תמיד החיוך המתוק הזה שלך. להמחיש לה את זה ולחזור על זה הרבה הרבה, לאפיין ממש. ילדים שגדלים באווירה כזו שאנחנו לוקחים את המאפיין המרכזי שלהם, החיובי כמובן, אנחנו לצערנו הרב בדיוק עושים הפוך, לוקחים את המאפיין השלילי וכל הזמן מדגישים אותו, אחרי זה מתפלים למה הילד לא מתקדם לשום מקום ורק הולך אחורה. מאוד ברור, כי זה הקלטות שיש לו כל הזמן בראש, זה מה שכל הזמן רץ לו, במקום לייצר מצב הפוך, שכל הזמן ירוצו הדברים הטובים. ילדים כאלה על פי רוב לא יפתחו קינה ביניהם, כי גם אם יוסי מוצלח הכי הכי בלימודים, ודוד הוא ADHD, יש לו בעיות מכאן ועד להודעה חדשה, כורך טוב עוד לא יודע, נכון? אבל הוא הלב טוב של הבית, והשני הוא החרוץ של הבית, והשלישי, זאת אומרת יש כאן כיסא, יש כאן שולחן, וזה עולם אחר לגמרי. כל ילד צריך להרגיש שהמקום שלו, החיובי, הוא בטוח. הוא לא נתון למלחמות, הוא לא נתון לתחרות. יש לך דבר מרכזי שבו אתה יכול להיות בו רגוע כל הזמן. אז כל זה בעצם זה תמצות של הקומה השנייה, אבל תזכור את ההבחנה. זה שיש מריבות בין ילדים בגדר הנורמה, זה חייב להיות, זה חלק מהתפתחות הילד. מה שאחר כך, אם זה נהיה מחמיר לכאן או לכאן, צריך לבדוק את הדברים שאמרנו.
זה הרב. בשעת המריבה עצמה, זה נכון להיכנס ולהפריט כל אחד לחדר?
כן, כן. זה נכון, אבל בלי שיפוטיות. זאת אומרת, יוסי, אני רואה שאתה לא יודע איך מתנהגים בחברה, תן לי את היד שלך, בוא כנס לחדר שתי דקות, תירגע, תצא. זאת אומרת, אני לא דן. אבל כן, כן, יוסי, אתה צודק. יכול להיות שאתה צודק 100%. להרים ידיים לא בבית הזה. פה זה אסור.
כן,
כמובן
שלא
תתת
למעבר
להמשיך, כאילו, בוודאי ובוודאי.
אלה כזאת דעה שאומרת, תן להם מה שנקרא לשבור את הראש. שמעתי מישהו שאומר ככה אחד
ה... אני אגיד לך מה הוא מתכוון. הוא מתכוון, אל תעמוד כשופט ואל תגבה את אחד מהם. ומה שאני מציע, זה פותר את שני העניינים גם יחד. זאת אומרת, אני מצד אחד לא מצדיק את אף אחד, ולא נותן גיבוי לאף אחד. מצד שני, נוצר את המריבה. זה אני לא מסכים. מה אכפת לי עכשיו מי צודק, מי... ובשעת רוגע אפשר לתת להם משל. אחד ירד לכביש במעבר חצייה, אבל הוא לא נזהר. הוא נדרס. זה משנה מה יהיה כתוב על המצבה שלו, אם הוא היה בטעות, לא בטעות, באונס. תכלס הוא נפגע, נכון? הוא מת. זה משנה מה הייתה הסיבה? תגיד להם, מי שמרביץ, הוא עצמו הנפגע. אני מגן על הילדים שלי. לא אתן לכם לפגוע בעצמכם. מה זה משנה לי מה הסיבה? בסדר?
כן, כן. תודה רבה 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 שעקות, תודה רבה שובה ממש מנמקת ומעשירה ומחכימה. תודה רבה, ונמליץ לכל מי ששומע אותנו, באמת הייתי בתחוס שלה, בסדלה עצמת של הרב, שיש הרבה מפגשים, ממש עוזר, ממש מחכים, מחכים לעשות בסדר השני.
תודה רבה, אז הנה כבר מה שנקרא... נכנסת לדלת פתוחה, בעזרת השם יש עוד סדנה, סיימנו עכשיו סדנה במעלה אדומים, בעזרת השם עוד מעט אנחנו פותחים סדנה של מחלקת תרבות תורנית בתל אביב, יש כבר פרסומים בתל אביב שעוקב אחרי העיתונות רואה, ואנחנו מזמינים עוד תרבויות תורניות בכל מקום, תפנו לנציגים המקומיים שלכם, תבקשו שיממנו לכם סדנה, זה הולך ונהיה יותר ויותר נרחב, שמחלקת תרבות תורנית, במקום שאנשים ישלמו על סדנה, המחלקה הזו מממנת, רק צריך את הפנייה שלכם, בעזרת השם, בשמחה רבה. אנחנו, לפני שנצא להפסקת פרסמות, ניתן את מספרי הטלפון שלנו, 03-500-9393, אני חוזר 03-500-9393, נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. את הדרך המוזיקלית לפני כחצי יובל ושינה את פני עולם המוזיקה היהודית. ועכשיו, אחרי 25 שנה, הוא מגיע למוצש חי. במוצש הקרוב, מוצש חי סוגר את עונה עם ענק הזמר חיים ישראל, שישיק את אלבומו החדש, חיברתי מנגינות. עם הסיפורים מאחורי הלעיתים והמופעים הגדולים לאורך השנים, וגדולי הזמר שבוחרים את השיר הטוב ביותר של חיים ישראל. מוצש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתרים כל חי וכל חי מיוזיק. מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה. הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה. בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת. בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 08-6644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 08-6644-647 שלוחה 2.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחב מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
קופוני ענק בארנק, קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות ומורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
מעל 40 אלף ישראלים כבר עשו את השינוי, ועכשיו גם אתה יכול. לראשונה לגבר החרדי, תוכנית אבא קליל, להורדת הקרס ב-90 יום בלי להישאר רעבים. יירשם עכשיו לקבוצה הקרובה בטלפון כוכבית 5388, כוכבית 5388, או חפש בגוגל אבא קליל.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, ספסל עם גב חלקי או מלא, אולי דווקא מרופד, סטנדרים, אולי שולחן? את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. רייטי לוי, ריאות לבתי כנסת וישיבות, ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות, איכות גבוהה, שירות מצוין, מתאים למגוון התקציבים השונים, ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לרייטי לוי להתאמה אישית, 04-376-1559.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
יש מושג חדש שהייתי רוצה שנלמד אותו, אני קורא לו אומנות הדילוג. אומנות הדילוג. לפני שאנחנו נלמד על אומנות הדילוג, אני רק רוצה להזכיר משהו שאנחנו כבר מזכירים כמה שבועות בתוכנית. אם אתם אנשים מבוגרים, שבילדותכם עשיתם איזשהו עוול חינוכי למישהו, זה יכול להיות למורה או בת, למורה שלה, זה יכול להיות להורים שלכם, אולי איזו תקופה קשה שהעברתם עליהם. יש לכם איזשהו עניין, נקרא לזה לא פתור. עוול חינוכי שעשיתם, או שהוא נודע להורים או לא נודע, או נודע למחנכים או לא נודע, והוא יושב לכם על הלב. והנה חודש תמוז, זה ראשי תיבות של זמני תשובה, ממשמשים ובאים. שתפו אותנו במידע הזה, אנחנו נשתדל שתצא תועלת גם לכם, וגם לצד השני. כמובן שלא יפורסמו כאן דברים שהם לא בהסכמתכם או לא מעניינכם, כמובן הכל בתיאום איתכם, אבל יכול להיות גם תועלת גדולה מאוד מאוד לציבור בדבר הזה, או להבדיל, אם אתם הפוך, אתם הורים, לא שבילדותכם עשיתם עוול, אלא אתם מרגישים שעשיתם עוול לחניך שלכם, או לבן שלכם, איזשהו עוול חינוכי, משהו שאתה יודע שלא פעלת נכון מולו, שפשעת בו, שעשית משהו לא הגון כלפיו. יכול להיות שהילד לא יודע מזה, ויכול להיות שהילד כן יודע מזה, או התלמיד כן יודע מזה. לא משנה, אם יש לך עניין לא פתור, בין אם זה משהו שעשית בילדותך, או עשית בילדותך, או עוול שעשינו אנחנו לילדים שלנו, והם כבר גדלו, ויש לנו עניינים לא פתורים איתם, אני נותן לכם תיבת מייל אישית שלי, שתוכלו לשתף את הסיפור שלכם. כמובן זה לא עולה לשידור בלי הסכמה, בצורה, באופן, עם כל תשטוש הפרטים וכו'. אבל אנחנו נשתדל לעשות איזשהו פרויקט שיביא בעזרת השם תועלת לכם בעניין הזה. אני נותן את תיבת המייל האישית שלי. זה לא עובר ברדיו, זה לא לעיני אף אחד, אין מה לחשוש בדבר הזה, זה רק לעיניים שלי. תיבת המייל היא אברהם באנגלית, avraha@18@gmail.com אברהם, אני חוזר על האיות avraha@18@gmail.com או אפשר להתקשר גם למשרדי אתגרים בחינוך, לא רק בעניין הזה, אלא במי שרוצה מפגשי ייעוץ, הרצאות, סדנאות, רכישת הקורסים המוקלטים שלנו, הכל הכל באתגרים בחינוך בטלפון, 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003. עכשיו אני רוצה להסביר מהי אומנות הדילוג. מה זה אומנות הדילוג? יש הורים שיש להם, נקרא לזה מנטליות כזו, או שלא, לאו דווקא במנטליות שלהם, יש כאלה שזה מצד המנטליות, ויש כאלה שזה מצד הדאגה והחרדה שלהם כלפי הילד. אבל לא משנה, מה הם עושים? כל שטות שהילד מעלה, הם מתייחסים אליה. הולכים ברחוב, אנחנו הולכים עם כמה ילדים, יש לנו ילדים בגיל 10, 8, 6 וחצי, הולכים איתם. פתאום רואים חייל עם נשק, קרבי. הילד הגדול אומר, אבא, שאני אהיה גדול, אני רוצה להיות חייל. אני לא רוצה ללכת לישיבה, אני רוצה ללכת לצבא. מה אבא עכשיו עושה? הלב שלו מתחיל לפעום על 120 קמ"ש, למרות שהקילומטר פה לא הכי רלוונטי, רק לצורך המושג המושאל. זהה קרה מכסה את מצחו, והקצוצים קלים מרחפים סביב פניו. ואז הוא אומר לילד, מה אמרת? להיות חייל? כוחי ועוצם ידי, זה תרבות הגויים, מה לנו לדבר הזה? אנחנו מחזיקים את העולם, אנחנו הישיבות. מה אתה מתייחס למה שאמר הילד? אתה לא יודע שילדים מתלהבים, ואומרים מיד, אני רוצה להיות חייל. מה אתה חושב שבאמת עכשיו זה מה שיקרה, שכשהוא יגיע לישיבה קטנה, יבוא לסיים כיתה ח' הוא יגיד לך, אבא, אמא, אני לא הולך לישיבה, אני הולך לצבא. באמת נראה לך? אם זה כבר יקרה, זה יקרה בגלל התגובה הקיצונית שלך, שאתה חוזר עליה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אולי בגלל זה זה יקרה. אם כבר. למה אנחנו נכנסים ללחץ? למה אנחנו מגיבים על כל דבר? יושבת בת מתבגרת בבית, ילדה בת 12. אני לא יודעת למה אני בכלל חרדית. מה העניין מחרדים? מי אמר שאתם צודקים? מתחילה להסביר לה, מתחילה לדבר, לתת הרצאות. עד שהיא גמרה את ההרצאה שעה שלמה, ילדה הוסיפה עוד רבע משפט, ואמא שופכת עוד שעה וחצי של הרצאה. למה? את לא יודעת שבגיל הזה יש המון בלבול? פעם אחת הוא רוצה להיות עורך דין, אחר כך לא, אני אהיה גדול הדור, אחר כך אני אהיה טייס, ואחר כך חסר, אני סתם רוצה לשבת בבית. ילדים מעבירים, קחו, יש לכם ילדים גדולים, תסתכלו רגע אחורה, כמה דברים הם העלו, כמה נושאים הם העלו, כמה דברים הם פתחו. ואנחנו כמו מסתובבים עם איזה מטף של כיבוי אש, וכל מה שהילד אומר לא לפי הקו, לא לפי השקופה, מיד אנחנו עם המטף. למה? מה העניין? כאן אני מכניס את המושג שנקרא אומנות הדילוג. דלגו, דלגו. הילד שלך הולך איתך ברחוב ואומר, אבא, אני רוצה להיות חייל. לטף לו את הראש, תחייך. ותשאל אותו, תתעניין גם על אלך המחשבה שלו. למה אתה רוצה להיות חייל? אני גיבור, יהיה לי רובה, אני ארוג את הערבים. טוב, אני שומע, זה מעניין. זהו. מה אתה חושב שבאמת עכשיו הילד שלך בגיל 6 בונה את העתיד שלו להיות חייל? אבא שלך אומר, מה, את חצי דווקא עם גרביים כאלה וזה, מי אמר שאתם צודקים? כל התקנונים האלה והרבניות והסמינרים, זה גם הלכתי. תסתכלי עליה, תחייכי, תגידי מדוע את חושבת כך. כן, אומנות הדילוג. הדבר שבאמת מצריך את ההתייחסות שלנו, לא יהיה לנו כשהוא יגיע הדבר הזה, שלא יגיע אצל אף אחד, אבל אם יגיע דבר שבאמת מצריך התייחסות שלנו, זה יהיה ברור לנו כשמש. כי אנחנו נראה שזה מגמה. שהילד מזכיר את זה בכל מיני הזדמנויות. בדיוק את אותו קו חשיבה, בדיוק את אותו רצון שהוא לא כפי החינוך שלנו. אנחנו נרגיש, נרצה או לא נרצה, אנחנו נרגיש מתי זה רציני. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו עורכי דין של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים מיד כשעולה איזושהי להבה, לרבות אותה עם המטף. וזו טעות שאין כדוגמתה. זה מפתח אווירה של מלחמתיות בבית אל מול הדעות של הילד. ואז ילד מתחיל להרגיש לא מאורך. הדעות שלי לא נשמעות בבית. ואז הוא מעצים את הדעות, אפילו דעות שהוא לא באמת חשב להידבק בהם. אבל פתאום הוא עומד עליהם חזק. למה אתם לא שומעים לי? אני אומר ככה, אני חושב ככה. ואז מה עושים? נלחצים עוד יותר, אז מסבירים לו עוד יותר כמה הוא טועה. אז הוא לא עוזב את זה. איזה אדם רוצה שיסתרו את דעתו? שכל. היית מדלג, מדלג. על 90% מהדברים שהילדים אומרים אפשר לדלג ולא מתפתח מזה כלום. אז למה להאחיר את האווירה? למה להכניס ויכוחים לבית? להכניס עוד רעל הביתה, עוד מילים לא טובות, עוד ויכוח עם הילד, עוד מה? זה גם מטריף את הנפש שלנו. ואז את עולה לישון, את אומרת לבעלך, זה העיוות הזה שיש לה בראש, זה ילדה הזאת, ומה גידלנו בבית הזה? ואז הדיבורים השליליים מעמיקים גם אצלך, גם אצל בעלך, את אותה חשיבה שלילית. ומה הפלא שבסוף, הנבואות הקשות הללו גם מגשימות את עצמן. אתם יודעים, משל למה הדבר דומה? לאדם שחווה איזה כאב ראש. חווה כאב ראש. עכשיו יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שהוא ייכנס ללחץ, ייבהל. הוא קרא בדיוק כתבה על איזה משהו נוראי שהתחיל בכאב ראש קל. הוא רץ מיד לרופא רק לוודא, והרופא אומר לו, כן, זה נראה לי משהו פשוט, ייקח אקמול, ואז הוא אומר לו, רגע, שמעתי שיש בדיקה כך וכך, אולי, ואז הרופא מעשה, אומר, טוב, נשלח אותך. ואז יש לו חודש המתנה לבדיקה, כל החודש הוא לא יכול לעשות כלום, כוסס אצבעות, רועד מפחד. ואז הוא מגיע לבדיקה, הוא אומר לו, תראה, הבדיקה הזו יצאה נקייה, אבל יש כאלו שעושים גם עוד בדיקה אחרת, רק כדי להיות רגוע. להיות רגוע. בן אדם שכל הזמן עסוק סביב הראש שלו, בסוף חס ושלום, יכול לחלות. אבל אם הוא היה תופס את עצמו בהתחלה, בכאב ראש הראשון, הוא אומר, די, איזה שום דבר, לוקח חצי כדור, נסה ללכת לישון, או הפוך, הולך לעבודה, ממשיך את היום כרגיל, לא נותן למחשבה בכלל להתפס, כי מחשבה זה כמו שלג שנערם. כל זמן שזה 2-3 סנטים, זה מפשיר מהר. ברגע שאתה נותן לזה להיערם, קשה להפשיר את זה. ואז מה קורה? אם היית עושה את זה בקלות, אחרי יומיים שלושה לא היית זוכר, אתה אומר, וואי, נכון, תחילת שבוע כאב לי קצת הראש. אומנות הדילוג. דילגת את זה, זה עבר. רוב הדברים עוברים. גם בחינוך, להיות רגועים, תהיה עם קור רוח, לא כל דבר הוא סוף העולם. מצאתי בכיס של הבן שלי נגן, מצאתי סיגריות, מי יודע מה. חבר'ה, מה אנחנו השתגענו? ונניח שתיכנס בכל הכוח, תועיל במשהו? אתה יכול לגוע בבחירה של הבן שלך? אתה יכול לשלוט לו בכוח הבחירה? אתה לא יכול לעשות כלום. אם הורים היו יודעים מה המגבלות הכוח שלנו, כשאנחנו מפעילים כוח מול הילדים, הם היו בורחים מזה כמו מאש. הפעלת כוח מול הילדים צריכה להיעשות במידה ובמסורה, במינימום ההכרחי. במינימום ההכרחי. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. וחבל מאוד שאנחנו מקריבים קורבנות, באמת קורבנות רבים, על מזבח השיחות מוסר והשמוסים, תוך כדי שטיפת כלים, ארגון הבית, כל משפט לא לעניין של הילד, מיד שפך של תגובות. על מה ולמה? היי, הלוואי, הלוואי, ונהיה חכמים, ונימנע מכל הטעויות הכל כך, כל כך טיפשיות הללו. זהו, מאזינים יקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר ונאמר לכם את מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, לכל העניינים שאתם מבקשים מאיתנו, 077-405-2003, אני חוזר, 077-405-2003, מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות, בין 10 ל-12 בלילה, 058-405-2000. תודה רבה לנתי שולמן, תודה רבה לפנחס בינדר, לילה טוב.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
את הדרך המוזיקלית לפני כחצי יובל ושינה את פני עולם המוזיקה היהודית. ועכשיו, אחרי 25 שנה, הוא מגיע למוצא שחי. במוצא שקרוב, מוצא שחי סוגר את עונה עם ענק הזמר חיים ישראל, שישיק את אלבומו החדש, חיברתי מנגינות.
רוצה להרגיש אותך קרוב.
עם הסיפורים מאחורי הלעיתים והמופעים הגדולים לאורך השנים, וגדולי הזמר שבוחרים את השיר הטוב ביותר של חיים ישראל. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתרים כל חי וכל חי מיוזיק.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
חדש מסנו, אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
גם פינוק טעים וגם מתנה שווה? מבצע טובים השניים של אוסם נסטלה יוצא לדרך. קנו ממגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה המשתתפים במבצע בסכום כולל של 49 שקלים ו-90 בחנויות המשתתפות, וקבלו שובר מתנה לקומקום או מיקסר יד, למימוש ברשת חשמל הקרן. מדבט סיוון עד י' תמוז, יש לשמור את חשבונית הקנייה, הטבה אישית חד פעמית ואינה כוללת תיקונים, ללא כפל מבצעים או הטבות. עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
כמה חריף, ככה טעים. כל חי ודוריטוס מזמינים אתכם לקרב בסגנון חריף. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר לקרב ראפ חריף במיוחד, ותוכלו לזכות ברמקול בלוטוס, מתנת הטעמים החדשים, דוריטוס בסגנון סלסה חריפה ודוריטוס בסגנון אסיאתי חריף. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12:00.